שלום לכולן וברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, והיום אני עם נוגה גור אריה גולן. נוגה היא סמנכלית שיווק בויזה ישראל, ובתפקיד הקודם שלה מנהלת שיווק של דיסני ישראל, וחוץ מזה עושה עוד המון דברים שנדבר עליהם אחר כך. היי נוגה, מה שלומך?
אהלן, כיף להיות פה.
כיף שנפגשנו. נפגשנו כדי לדבר כאילו על דיסני, אבל לראות איך זה לוקח אותנו בכלל לחיים, ואני רוצה להתחיל בציטוט של וולט דיסני בעצמו, כשהוא תיאר את הרעיון של להקים את דיסנילנד. הוא אמר, אני רוצה שזה לא ייראה כמו שום דבר אחר בעולם, ואני רוצה שתקיף את זה רכבת. וזה משפט שתפס אותי ככה ב... את יודעת, כאילו מי זה האיש הזה שעומד מאחורי המותג הענק הזה, שיש לו הצעת ערך שאני אקריא גם אותה, To always deliver the most exceptional entertainment experience for people of all ages. ואני רוצה קצת לשאול אותך, אם את יכולה להסביר בכמה מילים, מה זה בכלל הצעת ערך ומה דיסני מציעים לנו פה?
אז זהו, דיסני במובן הזה הם לגמרי יוצאים מגדר הרגיל, כי בדרך כלל מותג כשחושב על הבידול שלו, על הצעת ערך שלו, זה גם משהו שלומדים תמיד במנהל עסקים, מה הדבר הקטן האחד שמייחד אתכם מכל המתחרים? דיסני באים ואומרים, הכל.
הפוך.
הפוך, אנחנו רוצים לשלוט בכל עולמות הבידור, ולהיות מה שנקרא סטורי טלר זה הכי טובים בעולם, לספק בידור לכולם כל הזמן. ואני חושבת שבמובן הזה זה הבידול שלהם, וזה מה שמייחז אותם גם על פני כל המתחרים שלהם בסוף. תחשבי בכמה נקודות בחיים שלך גם המותג הזה נוגע. מהילדות ועד היום. בסוף כשאת חושבת על יעד שאת רוצה להיות בו בעולם עם המשפחה שלך, את חושבת על דיסנילנד.
נכון.
כשאת חושבת על הסרט הראשון שראית בחיים שלך, אני עד היום זוכרת מלך האריות בקולנוע, זה יהיה
וואו,
כנראה סרט
נכון,
של דיסני.
נכון.
וכשאת חושבת על בובה שמאוד אהבת כשהיית ילדה, או בובה שאת קונה לילדים שלך.
דיסני.
כן, בובה של מיקי מאוס, בובה של סימבה, לבת שלי יש את הבובה של נאלה, קצת נישה, אבל נאלה. וגם ברמה הרגשית, אני חושבת שכשאת שומעת איזה שיר של דיסני, או חושבת על סרט של דיסני, זה עושה לך משהו בלב.
לגמרי.
מחבר אותך לכל מיני מקומות, הרבה פעמים גם לזיכרונות, דיסני מאוד הולכים גם על כל העניין הזה של חוויות, זיכרונות לכל החיים, משפחה, בכל תחנות החיים שלנו גם.
כן, אנחנו דיברנו קצת בשיחה המקדימה בינינו על זה שיש את הדמות הזאת של מיקי מאוס, שזה, אני לא חושבת שיש בן אדם שלא מכיר את הדבר הזה.
נכון, זה אפילו יותר מזה, תחשבי שמיקי מאוס זה משהו שמספיק שתראי את הצללית שלו, יש שלושה עיגולים, אני שמה לך שלושה עיגולים שנראית כמו מיקי מאוס, את ישר לוקחת את הכיוון של מיקי מאוס, וולט דיסני גם אמר, יש לו את המשפט המפורסם, it all started by a mouse, וזה גם משהו שהחברה מאוד מאוד מהדהדת גם פנימה וגם החוצה, בסוף מיקי מאוס זה הגרעין, וזה גם מתחבר לכל מה שדיברנו קודם, של לחלוש על הכל, לעשות את הכל, מיקי זה מיקי זה מיקי, זה אותו מיקי מאוס על המסך,
כן.
הוא אותו מיקי מאוס שתפגשי בפארק, הוא אותו מיקי מאוס שכשתראי בובה שלו, את ישר תשליחי עליה את כל תכונות האופי של הדמות שאת מכירה, וגם זה אחת האנקדוטות שאני זוכרת מימיי בדיסני, אחד התפקידים שלי היה בעצם להיות שומרת הסף של המותג, וכשהייתה איזו סדרה של מיקי מאוס שיצאה בערוץ דיסני ג'וניור לילדים הקטנים, כדי באמת להכשיר את הדור הבא של המעריצים, והבאנו את מיקי מאוס לאירוע השקה.
מה זאת אומרת, הבאתם את מיקי מאוס לאירוע השקה?
אני זוכרת שגם בעלי, גם חברות, משפחה אמרו לי, טוב, אתם מביאים את השחקן, כאילו בא השחקן, מתחפש בתחפושת. כל השיח, גם שוב פנימית בחברה, במיילים וגם החוצה, מיקי מאוס נוחת בישראל, מיקי מאוס מגיע. ואת חיה את הדבר הזה. זה מיקי מאוס ינחת, הוא ינחת מצרפת. ומבחינתך גם אם הוא נוחת בצרפת והוא נמצא בישראל, הוא נמצא רק בישראל כרגע. כאן הוא נמצא, האחד הזה.
אמיתי?
כן, ככה הוא, זה הוא. הוא מגיע עם צוות, יש לו כמה חברים שמגיעים איתו. הוא הצטלם בתפאורה מאוד מאוד מסוימת, אגב. את לא תראי תמונה של מיקי מאוס על רקע סתם, מתחבק עם מישהו על רקע בית קולנוע. יש תמיד תפאורה, תמיד רקע. הוא במשך חצי שעה יפגוש ילדים או אנשים, יצטלם. אחר כך הוא יצטרך לקחת קצת הפסקה לנוח, ואחר כך הוא יחזור.
זה ממש טלנט.
בדיוק. זה ממש טלנט, זה הכוכב הכי גדול, וזה גם עוד איזה נדבך לדעתי לכל הפן המאוד מאוד ייחודי הזה של איך מספרים סיפור בצורה שבאמת כל כך משמעותית, אחר כך גם בחיים שלנו, כי בסוף בא ילד, או אפילו מבוגר, אני זוכרת, אני פוגשת את מיקי מאוס, זה מאוד מאוד מרגש אותי.
זה מאוד מרגש.
זהו, יש בזה משהו, ובואי, את יודעת גם שזה לא מיקי,
נכון.
אבל את שוכחת את זה, כי את גם ככה שוקעת בתוך החוויה המאוד מאוד אימרסיבית הזאת.
אז בואי נדבר רגע על הערכים של המותג. איך בעצם דיסני מוציאים אל הפועל את מה שדיברנו עכשיו? אז אני אקריא רגע את הערכים, ואז את תספרי קצת. אז אופטימיזם, אינוביישן, דיסנסי, קואליטי, קומיוניטי וסטורי טלינג.
אז אני חושבת שהייתי מחלקת את הערכים האלה לכמה קבוצות. קודם כל, יש לך את הסטורי טלינג. סטורי טלינג זה הערך העליון של המותג הזה, נגעתי בזה גם קצת קודם. דיסני הם אשפים בלספר סיפורים, וזה מגמה שאני חושבת שמאפשר להם גם לתת את ההצעת ערך המאוד מאוד כוללנית הזאת, וגם לנצח בזה את כל המתחרים שלהם. כי בסוף יש להם מתחרים בעולמות מוצרי צריכה, יש להם מתחרים בעולמות הפארקים, נגיד יוניברסל, יש להם מתחרים בעולמות הקולנוע, נגיד אם תחשבי על מרוול ודי-סי, אוקיי? במוצרי צריכה יש לך את מטל, את ברבי נגיד, זה יכול להיות סוג של מתחרה לנסיכות, אבל אין להם מתחרה שעושה את הכל בצורה מדהימה, גם וגם וגם, והגרעין של הדבר הזה זה סטורי טלינג, זה אופן שבו הם מספרים סיפורים, זה אני חושבת גם מופיע הרבה מאוד בהבטחה שלהם, בהתחייבויות שלהם לקהל שלהם, הם הרבה פעמים משתמשים במילה הזאת, כערך עליון שלהם, כי בסוף גם הכל סיפורים, גם מה שאת רואה בפארק, מה שאת רואה בחנויות, מה שאת רואה בסרטים, מה שאת רואה במשחקי מחשב, בספרים, כמו איזה חוט שני, שטובע את אותם סיפורים, במשך כל נקודות, במהלך כל נקודות המפגש, עם צרכן הקצה בעצם בסוף.
בעצם את מתכוונת שכשאני רואה דמות של דיסני, כבר יש לי בראש את הסיפור.
נכון, בדיוק. כשאת רואה את אנה ואלסה, לא משנה איפה תראי אותן, זה אותה אנה ואלסה את מכירה, ואת גם מרגישה. כאילו, זה משהו שהוא מאוד עוטף אותך, בכל מיני מובנים. וזה גם מה שציינתי קודם, שכשאת פוגשת את מיקי, את לא סתם פוגשת בובה בתחפושת, את פוגשת הרבה מעבר לדבר הזה. את הזיכרונות שלך ממנו, את כל החוויות שלך איתו, גם כשאת נכנסת לחנות של דיסני, ואת רואה איזה בובה או פאזל, זה שוב, זה מתחבר לך כל הזמן לסיפור. שאר התכונות שציינת, מבחינתי, מאוד, אני אוהבת לראות את זה כמו, גם כשמדברים על מותגים, הרבה פעמים מדברים על חיבור רגשי. אני רואה דיסני כמו, אם הייתי רואה דיסני כמו בן אדם, מותג דיסני כמו בן אדם, לא וולט דיסני, למרות שאגב גם וולט דיסני הוא מותג.
נכון.
בפני עצמו. נכון. אז זה כמו מין אח גדול. זה מישהו שכיף איתו, הוא מישהו שכולם אוהבים, גם הגדולים וגם הקטנים, הוא אבל גם מישהו מאוד מאוד, דיברת על דיסנסי, על הוגנות, מישהו שאני יכולה לסמוך עליו,
נכון.
לא, כשהבת שלי רואה דיסני, אני רגועה, אני שקטה, כן. יש לך כזה, אבל זה גם כיף, וזה גם כליל, וזה גם חווייתי.
וזה גם תמיד יהיה פה. כאילו בדיוק. אני בתור אימא נגיד, אם אני קונה מיקי מאוס לבן הבכור שלי, אז המיקי מאוס הזה מלווה אחר כך, וואו, כבר 13 שנה למשל,
נכון.
מלווה וימשיך.
נכון.
כי גם מי זורק מיקי?
אז ממש לא לזרוק מיקי. וזה אגב גם מתחבר מה שאמרת עכשיו לחדשנות.
אוקיי.
כי יש לנו כל מיני היבטים של חדשנות שדיסני נוגעים בהם. אחד זה באמת חדשנות טכנולוגית, יש לך את סרט האנימציה המלא הראשון שהשלגיה, סרט האנימציה ממוחשבת שהטוי סטורי, יש להם חדשנות טכנולוגית, החדשנות טטכנולוגית אגב גם בפארק, כל כן. היום שאת הולכת לפארק של דיסני יש לך חוויה אינטראקטיבית, נכון. עם צמיד שמתממשק, עם הריידים.
אני זוכרת, יש לי חוויה עכשיו, פתאום העלית לי את הזיכרון הזה עכשיו, שהייתי בדיסני וולד בתור ילדה בת 12, והיה אז בדיוק את הסרט מותק הילדים התקבצו, והיה להם איזה מיצג כזה, שאת יושבת בתוך אולם קולנוע, ואת... כשהייתה סצנה של רוח, אז הייתה רוח על הפנים, וכשהייתה איזו סצנה שאיזה חיה הלכה על הרצפה, והיה איזה משהו שיצא מהמתחת של הכיסא, ודגדג את הרגליים, וואו, זה היה, זאת הייתה חוויה שלא היה אפשר לתאר, אני הלכתי עם החוויה הזאת אחר כך חודשים, שזה היה כל כך מופלא.
אני באמת זוכרת את זה, לי זו הייתה חוויה מאוד מפחידה, הייתי כן. יותר קטנה אולי, כן, כשעבר את זה חרק
כן,
מתחת לרגליים,
כן.
אז אותי זה הקפיץ ועשה לי פחדים עד היום, אבל אני זוכרת את זה גם, גם אגב היום יש להם איזושהי חוויה של מלחמת הכוכבים, שהיא נחשבת, לא הייתי כמה שנים בפארק, אבל בדיסני וורלד חוויה אימרסיבית מטורפת, גם רמה גבוהה שכל הזמן מחדשת, אבל החדשנות היא גם מתבטאת הרבה פעמים בתכנים. את אמרת, הבובה של מיקי מאוס. מיקי מאוס שינה את הנראות שלו.
נכון.
לאורך כל השנים.
נכון, אבל בקצת.
נכון, אבל משנים כל פעם טיפה את הנראות, טיפה את הלבוש, לא את האישיות, אבל לפעמים הדגשים שנותנים על האישיות השתנו בהתאם לתקופה. אני חושבת שגם דוגמה מאוד מאוד טובה של זה היא מלחמת הכוכבים, שבסוף זה אותו מותג, נכון, מייצרים עוד סרטים, אבל כל פעם זה משתנה ומתאים את עצמו לקהל החדש. זה גם סוג של דרך לחדש, אתה כל הזמן מתאים את עצמך לדור החדש, לדור הנוכחי, גם בתכנים שאתה מעביר, הם גם כל הזמן מייצרים סדרות, יש עכשיו נגיד ספיידרמן לילדים קטנים.
נכון, נכון.
ספיידי וחברים.
זה באמת מה שרציתי לשאול, כי הבת שלי הקטנה, אני חושבתי בת 6, היא לא ראתה אף פעם, כלומר אין לה זיכרונות מדיסני, היא לא הייתה עדיין, ובכל זאת היא יודעת מי זה מיקי מאוס, ואני עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברות, אני שואלת את מי, איך זה קרה בעצם, שהיא יודעת מי זה מיקי מאוס.
אגב, תתפלי, גם תדע מי זה פועה דוב, כי פועה דוב זה גם מותג של תינוקות, שמתחילים אותו בגיל של תינוקות, וכל הדיסני קלאסיקס, דמבו וזה, את קנית לה כנראה בגדים ובובות.
יכול להיות.
סביר להניח שהיא נולדה. וגם, התכנים, תפתחי, אפילו יוטיוב, כן? שלא לומר דיסני פלוס.
נכון.
המון המון תכנים לקטנטנים.
נכון, יש את מיקי מאוס קלאבאוס, נכון. מאוד חזק.
וזהו, ואחרי מיקי מאוס קלאבאוס הם יצאו עוד סדרה על מיקי ומכוניות המרוץ, ויש מצב שיש גם עוד סדרות עכשיו, ואני יכולת נגיד גם מרוול, יש ספיידרמן לילדים קטנים, זה לדעתי
כן,
מטורף.
כן, זה לעיד גדול.
זה רעיון, זה גאוני.
כן, כי את, כמו שאמרת, את יכולה להיות בטוחה, כשהילדים
נכון,
צופים בזה.
נכון, היא רואה אקשן, כן. הבא שלי רואה ספיידרמן, היא אוהבת את ספיידי, לא את שקוראים לו ספיידרמן. כן. אבל, וגם אחרי זה שהיא תגדל, היא תדע לזהות אותו, היא תמיד תכיר אותו.
מטורף.
כן.
אז זה באמת ממש מוביל אותנו לשאלה הבאה שרציתי לשאול, על איך יוצרים את המותג הזה, את המיקי מאוס הזה, שכל אחד מכיר אותו, בובה, שקיבלה ברכה מנשיא ארצות הברית ליום הולדת 75 שלה. כאילו, איך זה קורה?
זה בסוף קורה בנחישות ובהידוק של הסיפור, שדיסני רצו לספר, והם עושים את זה אגב, זה, מיקי מאוס זה דוגמה בסוף, כי הוא פשוט הכי ותיק, mm-hmm. והכי ראשון, והסמל, אחד מהסמלים של דיסני, זה כבר נהיה מיקי מאוס, mm-hmm. אבל כל המותגים הם כאלה, דיסני מפצלים את הנכסים שלהם, לפרנצ'ייזים, למשל יש לך את מיקי וחברים, נסיכות, אנה ואלסה, שאגב זה לא נסיכות, פרוזן זה מותג
בפני
אחר
עצמו.
לגמרי,
כן.
עצמאי ולהיט, שנראה לי, כבר יודעים שאפילו דיסני הופתעו מעוצמת
כן,
ה...
כן, שמעתי פעם שהם, אם הם היו חושבים שזה יהיה כל כך גדול, הם היו משקיעים עוד קצת בשירים.
אגב, אח שלי ואני היינו בדיסני וולד, אחרי שיצא פרוזן, היינו בפסח 2014, פרוזן יצא בנובמבר או דצמבר 13, mm-hmm. לא היה מרצ'נדייז בפארקים, והם אמרו לנו שזה פעם ראשונה שזה קורה להם, כי הם לא ידעו.
נגמר פשוט?
נגמר. אמרנו, וואו. אפשר איזה משהו של אולף? לא, אין. סולד אאוט, כאילו. אבל זה בדיוק העניין הזה. הם לוקחים כל מותג, יש לך גם את מרוול, את מלחמת הכוכבים, וכשהתאחדו לפני כמה שנים עם פוקס, אז יש לך גם את כל התכנים של פוקס אחר כך, של נשיונל ג'יאוגרפיק, אבל נתמקד רגע באמת בעולם של דיסני. כל מותג מנוהל to the tea. יש לך אנשים שאחראים עליו לפתח אותו, להתאים אותו, וגם לוודא בכל מדינה, בכל שוק, שהחוקים שלו נשמרים, ושהוא בא לידי ביטוי בצורה שדיסני רוצה. זה ממש הערך הכי, הכי, הכי עליון, ויש הרבה דברים שדיסני מתגמשים עליהם בכל מיני מדינות ושווקים. המותגים האלה, הפרנצ'ייזים האלה, זה משהו שיש עליו אפס גמישות ומאוד מקפידים עליו, כדי, שוב, שזה ילך איתנו אחר כך לדורות, ושאנחנו נזהה את הדמויות בכל מקום. אגב, גם יש הרבה את התעסקים שעובדים עם תכנים של דיסני ללא רישיון. את רואה, מפעילות, מפעילי מעולדת.
נכון,
דיסני גם פועלת, שוב, לא בכך בערוצים משפטיים, אבל לשמור גם על התוהרה של הדבר הזה, ולוודא שכל מי שרוצה לייצר מוצרים או חוויות שקשורות לדיסני, צריך לקבל רישיון ולעמוד בסטנדרטים. אם את רוצה עכשיו לעשות, כשדיסני רוצה לעשות אירוע, כמו שאמרנו, עם מיקי מאוס, זה חייב לבוא מחול בסטנדרטים של חול, את לא יכולה פה לקנות בחנות תחפושת.
כן. אז באמת, איך עושים את הדבר הזה? כי אני מדמיינת חוויה, נגיד, של דיסני סטור בישראל, אני לא מצליחה לדמיין את הדבר הזה קורה, כי את יודעת, אם החוויה שלי מחנות כזאת, נניח בניו יורק או בלונדון, שזאת חנות שהיא, לא יודעת, זה כאילו מרגיש שנכנס לתוך סיפור אגדה.
נכון.
ויש לך, את יודעת, הכל פתוח ואת יכולה לשחק איתו, וכאילו, אני לא יכולה לראות כזה דבר קורה בישראל.
אגב, אמרת משהו עכשיו מאוד מעניין, שאת אומרת, הכל פתוח ואפשר לשחק איתו, שזה בדיוק הדבר הזה. כשאת שם, כשאת חווה את זה, את לא מרגישה שאת הכל החוקים, והנוקשות מאחורי הדבר הזה. כי גם בסוף חושבים גם עלייך, בתור צרכנית הקצה, שצריכה ליהנות ולהרגיש שיש את הכי הרבה חופש בעולם, זה גם תחושה כזאת בפארקים, שאת בתוך איזה
נכון,
חלום.
נכון, שהכל אפשרי.
בדיוק, שהכל אפשרי והכל פה, ואם את רואה אגב בפארק איזה דמות עוברת לידך ועושה לך שלום, את לא מתוסכלת עכשיו שאת לא יכולה להתחבק איתה.
נכון.
אבל וואלה, אסור לה לחבק, אסור לה לעצור בשבילך mm-hmm. עכשיו, כי יש לה את היד שהיא צריכה להגיע לה. כן. והכל, הכל מדויק ומתוקצק. חנות דיסני, גם בגלל זה אני זוכרת מתקופתי שם, שהיה דיבור ומאוד רצינו, וזה היה בלתי אפשרי בגלל ההגדרות הנוקשות עד רמת האובי שהעץ של המדפים צריך להיות בו. ואת אומרת, בסוף זה נורא יקר, הקהל פה הוא מאוד מוגבל. יש יכול להיות אגב שאם היינו פה באיזושהי סיטואציה, שזה עיר ארץ ש... עם הרבה תחלופת תיירים או משהו, אז אולי כן היה, כן? Mm-hmm. זה בסוף שיקולים עסקיים, הדברים כן. האלה. וגם היה פה, הייתה פה בסוף איזושהי גרסה של חנות דיסני, דיסני הום נראה לי קראו לה.
באמת? לא.
כן,
לא
הייתה איזושהי גרסה, אבל זה לא דיסני סטור, בגלל כל הדרישות והעלויות, כי בסוף גם החנות, היא צריכה לספר את הסיפור שדיסני צריכה שהיא תספר.
כן, ממש, בארצות הברית ממש, אפילו בחנויות אאוטלט שאת נכנסת אליהן, את מרגישה את הסיפור, את לא מרגישה אאוטלט בלגן, את מרגישה דיסני.
נכון.
אז מה הפתרון שדיסני מצאו בישראל, בעצם מה את עשית בתפקיד שלך?
אז זהו, אחד הדברים, תחומי העניין וההתמחות שלי בשיווק, זה גם מה שאני מרצה עליו באוניברסיטת תל אביב, זה כל העניין של גלוקליזציה. המערכת יחסים בין המקומי לגלובלי, התאגיד הגדול והישות המקומית שלו. ואת יכולה בעניין הזה לדמיין איזושהי סקאלה. בצד אחד יש לך איזשהו תאגיד בינלאומי שהשלוחות המקומיות שלו זה קופי פייסט רק בעברית. Mm-hmm. יש לנו כל מיני חברות כאלה, זה קורה הרבה עם חברות אופנה פחות או יותר, זה תרגום בעברית, אותו קמפיין, אותו דבר, הרבה פעמים אפילו עם גוגל טרנסלייט בדרך. ובצד השני יש לך מותגים שהם נותנים חופש מוחלט וטוטלי, יש להם את הגרעין המותגי שלהם, ואז ברמה המקומית יש אפשרות לעשות, יש משרד מקומי שיכול לערוך כל מיני שינויים בתוך תחומי
החופש.
בדיוק, בתוך תחומי החופש. דיסני איפשהו... תהיה איפשהו באמצע על הדבר הזה.
Okay.
יש לך את המותגים, את הפרנצ'ייזים שדיברנו עליהם, יש לך את החוקים של דיסני, את מחויבת עליהם מאוד, אבל את יכולה להחליט מה את עושה איתם. קחי למשל את המותג של נסיכות דיסני. נגיד יש, היה איזשהו קמפיין, כשאני באתי בדיסני, קראו לזה Dream Big Princess, תחלמי בגדול נסיכה, על השראה של הנסיכות לילדות. אז... הנסיכות שבפרונט, שהיו בארצות הברית, הן לא הנסיכות שיהיו בפרונט בישראל, פשוט כי בישראל אוהבים נסיכות קצת אחרות. שוב, זה בסדר כי...
מעניין,
כי זה שונה. מה שאני זוכרת, זה שבארצות הברית מולן הייתה בקדמה הרבה פעמים, וגם טיאנה. בישראל זה יותר הנסיכות הישנות, זה יותר היה סינדרלה, ואני חושבת... אפילו יפיפייה נרדמת, שהיא נסיכה פחות פופולרית.
כן, אני מודה
פחות מעניינת.
אני אפילו לא יודעת מי זאת טיאנה.
הנסיכה והצפרדיה.
בחיי.
וואלה. בבקשה. לא מכירה. כי את ישראלית, ובישראל הנסיכה פחות פופולרית.
אני אבל כותבת לי את זה כדי להשלים פערים.
בישראל גם אריאל, אני זוכרת גם, אריאל, בל, הנסיכות של ה-90s, 80s, 90s מאוד פופולריות, וסינדרלה. ואז גם קיבלנו את החוקים של הקמפיין, את הצבעים של הקמפיין, את הנראות של הקמפיין, ואז אמרנו, אוקיי, אנחנו בארץ רוצים לעשות קמפיין שיכלול נגיד מחירה של מוצרי צריכה, ואז גם זה מוצרים שהחטיבה המסחרית של דיסני בישראל מייצרת ונתן במסגרת הרישיונות המקומיים, נגיד כל מיני שיתופי פעולה עם ארגונים, חברות מסחריות כאלה ואחרים של בגדים, של אוכל, של צעצועים, אז אנחנו רוצים נגיד לעשות איזה הנחה בעסקים מקומיים, זה בסדר. אנחנו רצינו לעשות בקולנוע חודש נסיכות דיסני, עשינו בבתי הקולנוע כל שבת, סרט נוסטלגי, שוב זה בסדר, לא עשו את זה באף מדינה אחרת, אבל זה בישראל משהו שהרגיש לנו שהוא נכון.
כן, שימשוך בעצם כן. קל.
באותה תקופה בדיוק יצא אלאדין לייב אקשן, הגרסת לייב אקשן של אלאדין, ושוב באירופה, בלונדון, בארצות הברית, נתנו על זה המון 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 דגש, ופה אמרנו, בישראל עדיין אוהבים את הנסיכות הקלאסיות, עדיין אוהבים את המצוירים, אנחנו רוצים לייצר איזשהו שילוב, וזה גם הלך והיה בסדר, זה דוגמה ספציפית, ובאופן כללי זה בעיקר עתירית, זה באמת בכל עניין של המסחור, של הרישיונות, הזיכיונות, יש חברות, בכל מדינה יש חברות שעובדות עם דיסני, אגב, כל מוצר שאת רואה רשמי עם דיסני, זה חברה שיש לה רישיון לייצור.
כמובן בסטנדרטים מאוד מוגדרים.
חד משמעית, בדיוק, בסטנדרטים מאוד מוגדרים. וגם אם יש חברה בינלאומית, תקחי, אני חושב, דנונה נגיד, שפועלת בכל מיני מדינות, יכול להיות שבמדינה אחת היא תמתג מעדן כזה עם מיקי מאוס, ובישראל את המעדן האחר עם אריאל, למשל.
כן, שזה שוב שיקולים לפי מה שאמרת, לפי מה שהשוק מכיר וממה שאנחנו מעריכים שילך יותר טוב בעצם.
בדיוק. בגלל זה גם מתיר גם שיש סרטים שמשקיעים בהם יותר תקציב בקידום, וסרטים שפחות משקיעים בהם בקידום. כל הדברים האלה משתנים לפי התרבות, אבל לא משנה מה את עושה, כאילו הכללים הם תמיד שיש לך את כללי המותג, למשל בנסיכות דיסני, לכל נסיכה יש את האופי שלה, את האישיות שלה, את המראה שלה, שאגב דיברנו על חדשנות, המראה כל הזמן מתעדכן ומשתנה, את צריכה לוודא שאת פועלת לפי הגיידליינס הכי עדכניים, ומכבדת כל נסיכה והייחודיות שלה.
זה ממש נראה לי מגביל להתנהל ככה בתוך, את יודעת, יש לך כאילו טלנטים שזה לא שהם בעצמם פותחים את הפה ואומרים מה הם רוצים, אלא זה כתוב.
אני חייבת להגיד שזה הקטע, החלק שהכי הכי אהבתי בעבודה שלי, להישאב לתוך העולם הזה. אני גם זוכרת שאותה שעשינו איזה כתבה, כאילו במסגרת היחץ על הקמפיין נסיכות הזה, ומישהו כתב שנסיכות יפות. וישר התקשרנו, הנסיכות לא יפות. הן אמיצות, הן חכמות, תלוי על מי אתם מדברים, ואת ממש נכנסת לתוך הדבר הזה.
אז בואי נדבר על זה עוד רגע, כן? Okay. כי הנסיכות הן יפות, נכון? הרי ציירו אותן, כשציירו אותן לפני, לא יודעת, 40, 50, 70 שנים, ציירו אותן כדי להיות יפות.
נכון.
ובעצם, את יודעת, אפשר לדבר עד אינסוף על התהליכים שאנחנו עוברים ו... על איך אני ואת גדלנו נגיד, ואיך אנחנו רוצות לגדל את הבנות שלנו עכשיו, ואנחנו לא רוצות עכשיו להגיד להן, הנה, הנסיכה יפה.
נכון.
אז איך לוקחים דמות כזאת שהיא נוצרה בשביל להיות יפה, ונותנים לה תכונות אופי שהן אחרות?
אז זהו, אני חושבת אגב שהיה פה איזה משהו טיפה מורכב, כי לא לכל הנסיכות, כמו שאמרת, בכלל נתנו אופי, במיוחד בהתחלה.
נכון.
אבל כן. זה בדיוק זה, תראי, כשוולט דיסני יצר את שלגיה, מה הוא אמר, היא תהיה מאוד רגישה לחיות ומאוד אדיבה. לא, הוא עשה נסיכה, באותה תקופה מישהי נסיכה היא תהיה גם אמהית ועדינה, אבל אם, לא הייתי, אם דיסני לא היו נוגעים ולא מעדכנים את שלגיה, בגישה ובאיך שמדברים עליה, דמות הרישוב, השלגיה
כן,
היא
הדמות.
אותה שלגיה.
כן, כן.
אבל אם לא היו מתחילים לדבר עליה במונחים של הייחודיות, שהייחודיות שלה זה... אולי אומץ ואולי אחריות, אוקיי? או מילים כאלה, במקום עדינה וחמודה ומנקה את הבית של הגמדים.
ממש טוב.
בדיוק. אז אולי לא היית רוצה שהבת שלך תתממשק עם שלגיה.
כמעט בטוח.
ואני חושבת שחלק מהעניין הזה, תראי, דיסני כל הזמן מייצרים דמויות חדשות, אוקיי? יש לך נסיכות, גם בעולם של הנסיכות.
נכון.
צלח ראיה והדרקון, משהו כזה, לפני איזה כמה שנים בודדות, ומואנה, ונסיכות
מולן.
נכון. כל הזמן.
וברייב זה גם של דיסני?
ברייב זה של פיקסר.
אוקיי, סליחה.
אבל לא, אבל היא נחשבת, זה בסדר. יש שם קרוס מאוד מעניין דווקא, נדבר על אוויר אלו
בהזדמנות. כי ברייב היא ממש כאילו...
נכון. אז זהו, אני חושבת שאת יכולה לחלק את הנסיכות לכמה דורות. יש לך את הדור באמת הקלאסי של שלגיה, היפפייה הנרדמת, סינדרלה. אחרי זה כבר יש לנו את ה-80s, 90s, אז כבר נכנסות לך נסיכות עם הטוויסט נקרא לזה, בל... בת הים הקטנה, אריאל, שאין נגיד יותר אמיצות, מרפתקניות, אבל
וגם
עדיין...
וגם הסיפור בעצם, הסיפור הוא כאילו
נכון,
קצת שונה.
יותר מרדנות יש בסיפור
כן.
הזה, אני חושבת, כן.
כן.
אבל עדיין בסוף שואפות לנסיך, הולכות לנסיך, נעות עם הנסיך, אחרי זה כבר לקחו את זה עוד צעד קדימה עם טיאנה, שתאמיני לי, אני אמרת שאת לא מכירה, אבל שמחי עליי, שהיא מישהי שנגיד מאוד היא רוצה החלום שלה, זה נסיכה שהחלום שלה להקים עסק.
אה, וואו.
כן. אבל גם בסוף יש לה נסיך והיא מתאהבת. ורפונזל, שהיא נסיכה שאני הכי אוהבת, שהיא הכי כזה כיפית וכלילה, אבל שוב, גם בסוף היא מוצאת את האהבה. ויש לך את הדור היותר חדש, שפה אני אכניס את אלזה, למרות שאלזה לא נסיכה, אבל,
נכון.
אבל היא שם.
בשרשרת המלוכה.
בדיוק, היא שם, היא מלכה טכנית.
כן.
וראיה והדרקון, ונסיכות, גם לא נסיכה, אבל באנקנטו, הדמות הראשית,
נכון.
ששם בכלל אין פונקציה של נסיך,
נכון.
זה לא נמצא שם, זה לא בשאיפות, זה לא בלופ. אבל כל הזמן היה צריך לוודא שגם הנסיכות ההן עדיין נשארות רלוונטיות, כן. כי עבדנו עליהן מאוד קשה, זה חלק מהמותג שלנו.
נכון, וגם יש מרצ'נדאז שלהם מפה.
בדיוק, ואנחנו רוצים להמשיך למכור. נכון. בסדר? בל נשכח, אגב, כל הסטורי טיילינג, חלומות, וזה עסק, כסף. אותו,
כן.
אגב, גם כאן אני חושבת שיש המון ביקורת, כי גם אני יכולה להגיד לך, אני קראתי את זה איפשהו, וזה מאוד תפס אותי, שמישהי כתבה באחת הקהילות, אחד הפורומים של... סבבה שכבר לא צריכה נסיך, אבל בסוף שלא יצא מזה מצב שכאילו אם אני רוצה להתאהב, אז זה אומר עליי משהו רע, זה אומר שאני חלשה. כי גם הנסיכה הכי אמיצה וחזקה יכולה לרצות אהבה, זה בסדר גמור.
נכון.
וגם שוב, גם שם אני יכולה להגיד שעוד יש לאן ללכת, כי דיסני זה מותג עדיין מאוד מאוד מיושן, שיש לו את איזשהו שלב ווק כזה עכשיו, שגם עליו יש ביקורת, כי זה עוד לא...
מעודק.
זה עוד לא מעודק, וזה מנסה משהו אותה. אני יכולה להגיד לך, הנה, יש נסיכות שלא צריך, יש נסיכה שלא צריכה נסיך. אבל עדיין כל הנסיכות נראות מאוד דומות אחת לשנייה, נכון. אולי ממקור שונה, אולי צבע אור שונה, אבל עדיין,
כן.
אין נסיכה שנראית כמו כל אחת
כן,
בסוף.
זה עדיין copy-paste.
בדיוק. אבל אולי בגלל שלא כל אחת יכולה למצוא נסיכה שנראית כמוה, דיסני מאוד מקפידים שכל ילדה תוכל למצוא נסיכה שמתנהגת כמוה, שיש לה אישיות כמוה, שיכולה לתת לה השראה. כל הדגש עכשיו של דיסני סביב נסיכות, זה לכל ילדה יש נסיכה שתתווה לה את הדרך, שתיתן לה השראה, שזה משהו מאוד מאוד יפה.
ממש, כן.
ובתוך הדבר הזה גם, אנחנו קיבלנו רשימה של הנסיכות, כל נסיכה עם קווי האופי שלה, ואז כשאת מדברת על הנסיכות, לכל ילדה יש לאן ככה, לאן ללכת.
כן, לאן להתחבר.
כן, כאילו הבת שלי מאוד אוהבת את בל, גם בגלל הסמלה הצהובה היפה שלה, אבל...
כמובן.
גם בגלל שהיא מאוד אוהבת לקרוא. אוקיי? זה, כי זה משהו, היא מתחברת לה שהיא חכמה. ורפונזל היא שוברת מוסכמות והרפתקנית. ואריאל היא אמיצה. היחידה, אגב, אני זוכרת היפהפה הנרדמת, בגלל שיש לה בערך 17 שורות או משפטים בכל הסרט, היא... נוכחת, אני לא זוכרת. אני זוכרת שכזה אמרו לנו, תנסו פחות לדבר על יפהפייה הנרדמת.
את יודעת, את אומרת עכשיו את התכונות אופי האלה, ואני כלומר, אני מסכימה עם מה שאת אומרת, שזה מדהים. איך אני יודעת את הדברים האלה בעצם?
כי זה בגלל הסיפור, בגלל ההקפדה הזאת, כשאת גם רואה קמפיין, וכשאת נכנסת לדיסני סטור, את אולי לא שמה לב, זה אולי לא באופן מודע. אבל תראי שלכל נסיכה תופיע באיזושהי פוזיציה שקשורה לאופי שלה, או הבובה של בלט עם אחר עם ספר, או משהו כזה שתמיד יתחבר לך, ויש גם תמיד תכנים עוטפים בסושל, כל הדברים האלה מאוד מאוד חיים, וגם בפארקים, נגיד הנסיכות ידברו איתך בהתאם לאופי שלהן. יש להם משפטי מפתח כזה, וזה יהיה מאוד מאוד מותאם, כשאת תפגשי את הנסיכה.
איזו אופרציה מטורפת.
נכון.
תגידי, השיווק של דיסני, הוא פונה בנפרד לבנים ולבנות, מה שנקרא?
שאלה יפה.
כן, כי אני חושבת, את יודעת, מיקי הוא כאילו דמות, כאילו לא מגדרית, אבל יש גם את מיני מאוס, ובנות אולי כן יותר טבעי להן להתחבר למיני מאוס, שהיא דמות פחות נוכחת. היא כאילו הסיידקיק של מיקי כזה?
אני דווקא לא, אני לא כל כך מסכימה עם הדבר הזה. זה נכון שמיקי הוא הסמל, אבל המותג אגב נקרא מיקי אנד פרנדס.
נכון.
אוקיי, זה מיקי, מיני, דונלד, דייזי, גופי, פלוטו כזה. וגם למיני מאוס יש את הבמה שלה, כשחגגו למיקי חגיגות יום הולדת, חגגו גם למיני מאוס.
וואלה.
אגב, גם כאן אני חושבת יש משהו עם האלמנט המקומי. כי אני חושבת שבאמת בארץ עושה שכל מה שאת אומרת.
כן,
נכון, מידות, נכון.
מידות מיני מאוס.
נכון, זה פחות. אבל זהו גם אולי כי אנחנו שוק קטן, עם מאוד מוגבלים, וצריכה להחליט לבחור בדיוק כן. בפינצטה מה את רוצה לקדם מה לא. אני חושבת שבחול הפער הוא יותר קטן, ודיסני, תראה, דיסני זה מותג מאוד מאוד ותיק, דיסני זה מותג בין 100,
כן.
שמנסה בתוך כל הרצון הזה לחדש.
וגם מצליח אני חושבת, כי כאילו כל מה שדיברנו נכון. פה באמת, זה אם הם היו משאירים, כמו שאמרת, אם הם היו נשארים... איפה שהם התחילו, אז כנראה לא היינו מדברות עכשיו על דיסני.
נכון. בדיוק אני זוכרת שגם כשאני הייתי שם, דיברו איתנו באמת הרבה סביב בנים בנות, על הרצון והצורך הזה לשלב. אני זוכרת קמפיינים של מארוול ושל סטאר וורס, שהיה בהם גם בנים וגם בנות. אני מאוד זוכרת את זה. אני לא כל כך זוכרת ההפך, ואני לא חושבת שזה עדיין קיים, אני חושבת שאנחנו כן הגענו, במובן, גם במובן של דיסני, אבל אגב יכולת במובן של הרבה הרבה יותר מותגים והרבה מעבר לזה, כן קיימת האמירה ונוכחת שבנות יכולות לשחק בגיבורי על, זה בסדר, אוקיי? כי פעם בדיסני, אגב, בנות זה של, נסיכות זה של בנות,
נכון.
פיראטים גיבורי על זה של בנים, אבל אני לא זוכרת שאנחנו רואים שבנים יכולים לשחק בנסיכות כל
נכון.
כך, זה עוד לא שם.
נכון, וגם אני חושבת, בטח את יודעת יותר טוב ממני, מבחינת המרצ'נדייז, תחפושות נגיד, אני מניחה ששמלות לוקחות, לא יודעת, 90% מהמחירות של מרצ'נדייז כאלה?
נכון, אני מאמינה שכן, אני לא יודעת, אבל זה נשמע מאוד הגיוני. תראי, בסוף גם אי אפשר להתעלם מהטבע שלנו ומהטבע של הצרכנים, בסדר? הבת שלי, כמה שאני כל מיני חופרת לה ש...
כן, בסוף היא רוצה סמלה מסתובבת.
בדיוק, בסוף היא רוצה סמלה מסתובבת, למרות שמעולם לא דיברתי איתה על סמלה מסתובבת.
מעולם לא למשתי בעצמי סמלה מסתובבת.
בדיוק. ובסוף כשהיא תהיה גיבורת על, היא תרצה גם חצאית עם הגלימה. זה בסוף גם תמוע בנו, זה גם, זה חלק מאיתנו. אבל יש עוד דרך, אבל היא שם, אם כן עושים את זה, צריך לעשות את זה בזהירות, במיוחד כשאתה מותג כל כך ותיק, שהוא גם עדיין, יש בו מין השמרנות עדיין.
כן, וגם באמת צריך לעשות את זה אולי לאט, כי פתאום נלביש את בל במכנסיים, ואז מי זאת?
נכון, בסוף זה גם, דיברת על מרצ'נדייז, חלק מהמרצ'נדייז, אם תקחי לה נסיכות השמלות, מה עשית בזה? אבל יש כבר נסיכות עם מכנסיים, לאלזה אגב בסרט השני היא לא עם סמלה.
באמת?
כן, עם חליפת מכנסיים, יש לה מין כזה משהו...
זה קטע שאת אומרת את זה, כי אני ראיתי את הסרט השני, אפילו בקולנוע עם הבת שלי, ואני לא זוכרת את הפרט הזה. כלומר, אצלי בראש, אל זה יש לה סמלה.
כי יש לה את הסמלה האיקונית, נראה לי, גם של הסרט, זה כל כך היה איקוני.
נכון.
אגב, מרצ'נדייז מכירות, כן? למה החליפו להן את האוטפיטס בסרט השני?
והוציאו באמצע גם בין שני הסרטים, הם הוציאו איזה פריביו על האביב, נכון?
נכון, סרט ביניים כזה.
שגם את זה קניתי הביתה, את כל הסמלה הזאת וה...
אגב, מהרגע שיצא הסרט השני, זה גם אנקדוטה, כשיוצא הסרט השני, אסור לך יותר להראות את אלזה בפורמט הסרט הראשון.
באמת?
כי כבר, זהו, התעדכנו. ואת אם את רוצה בובה של אלזה,
חדשה.
זה כבר בובה אחרת לגמרי, היא כבר לא נראית ככה, אימא, היא כבר לא נראית
כמו... וואי, את יודעת מה זה מזכיר לי, שכששחקני כדורגל עוברים קבוצה, אז פתאום כל מה שקנית לבן שלך, זה כבר לא רלוונטי, זה כאילו, הוא לא ילבש את זה עכשיו, זה לא משנה כמה כסף הוצאת על זה, ועכשיו צריך לקנות את הכל בקבוצה החדשה.
בדיוק. וזה אולי במיקי ומיני, את פחות תראי למרות שגם הם מחליפים האוטפיטס ונראות, אבל זה נגיד בסדר, אבל נראה לי עם הנסיכות, עם הגיבורי על, זה משהו שכל פעם שהוא מתעדכן, את חייבת לתפוס את ה... את הרכבת.
איזה יופי של דבר, אבל באמת.
נכון, כשהם פורטים את זה, זה משהו שהוא כל כך מקסים, ולא מגיעים לטופ בלי להיות, ככה אתה the best of the best.
כן.
כל הפרטים האלה.
אז אנחנו מתקרבות לסוף, ואני רוצה כמה מילים אישיות, כי אני רוצה בקש ממך לספר על הקשר שלך עם דיסני.
אז אני, כמו רבים, מעריצה מאוד מאוד גדולה של דיסני, אבל תמיד היה לי חלום, לעבוד בדיסני, גם כמו לרבים, אבל הייתי קוראת המון, לא רק על הסרטים ועל המותג, על איך החברה עובדת, מאוד התעניינתי אגב בפארקים, מגיל מאוד צעיר, מאיך זה עובד, כי זה תמיד מרשים.
כן, זה מרשים.
ככל שהתבגרתי, התחלתי מאוד לחיות את החיים שלי בפורמט של הגשמת חלומות, שאם אני רוצה משהו, כמו שאומרים, תנסי מקסימום, יגידו לך לא, מה קרה, כאילו, the worst, זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות.
כן.
פתאום בגיל 20 ומשהו אמרתי, רציתי לעבוד בדיסני, רציתי את זה, אולי יש דרך. כי אתה נשאר אומרת, טוב, זה בחול, זה לא רלוונטי.
כן, נשמע נורא גדול כאילו.
כן, ואז פתאום אמרתי, רגע, 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 בוא נבדוק שנייה איך. בוא נחליט שאני רוצה את זה ונראה איך עושים את זה. וגיליתי ככה שיש דיסני ישראל. לא ידעתי לפני כן שיש דיסני ישראל. ויש שם איזה טלפון 03 משהו, ואת מתקשרת ואומרים לך, לך לחפש, בסדר, הגיוני. בסוף זה משרד מאוד קטן בישראל, 30 משהו איש, זה לא היה. אז מצאתי את המנכ"לית של דיסני ישראל בפייסבוק.
גדול.
ושלחתי הודעה, שלום, אני נוגה. היא ענתה לי, שכרגע לא מחפשים וזה, אבל היא ענתה והתייחסה. היא פנתה אליי עוד פעם אחרי שנתיים או שנה. מהי, תקשיבי, נוגה, אני זוכרת אותך. בפייסבוק. היא פנתה משרה, נפתחה משרה.
וואו.
ואני בדיוק התחלתי עבודה ראשונה של גדולים בהייטק. ונאלצתי להגיד לא. עד שאחרי איזושהי תקופה, פתאום התעשתי לעצמי והחלום חזר, וכאילו הרגשתי שאני ככה כמלה מהמקום הזה של כאילו, רגע, היה לי חלום. ו... פניתי אליה שוב, ככה הכל בפער של כמה שנים, שזה מטורף, ובדיוק עוד פעם היא תפתחה משרה. וזה באמת נדיר בחברה כזאת כן. קטנה. משרה שלא הייתה קיימת קודם, שפתחו אותה, שהיא חדשה, שהיא בדיוק זה, הניהול של הפרנצ'ייז, הניהול של המותג, החיבור בין כל ה-lines of business של דיסני, לכדי איזשהו סיפור או קמפיין או יוזמה אחת, והתכוננתי לרעיון הזה בטירוף, למדתי, וידעתי שאני הכל מתוקתק ומוכן, ובסוף זה גם היה יתרון, כי כבר היה לי כבר ניסיון בשיווק, וכבר הכנסתי לזה גם את המקצוע של השיווק, את הידע המקצועי שהיה לי, והדבר הזה מאוד הניע בי גם המשך לדבר הזה, ואני פשוט כל פעם שאני רוצה לעשות משהו, אני מקבלת איזושהי החלטה, זה מה שאני רוצה לעשות עכשיו, עכשיו בוא נראה איך עושים את זה. ומתוך הדבר הזה, אני עכשיו לומדת לתואר החמישי שלי, כי למה לא? כי למה לא? כי אני רוצה. ואני הולכת להתחיל להרצות בקורס, שזה גם משהו שתמיד נראה לי, תמיד אמרתי עצמי, מי אני? זה משהו שכולנו כן, אומרות
אני
לעצמנו.
אני מכירה את המחשבה הזאת.
כן, נראה לי אין מישהי שלא מכירה את המחשבה לגמרי. הזאת. פתאום אותי, רגע, אולי אני אשאל, אולי אני אפנה לאוניברסיטת תל אביב, אולי יש לי כן איזשהו ערך מוסף. יש לי, איזה קטע. כאילו. ואני מתחילה עכשיו לכתוב ספר, כי אני רוצה לכתוב ספר. זה הכל כמובן לא רק סתם רוצה, הכל בא עם עבודה, כמו וולט דיסני, כמו שוולט דיסני לימד אותנו. צריך כאילו... רצון וצריך גם המון שאיפה, אבל זה כל הזמן מעדדים בי הערכים של המותג הזה, זה בא משם, זה לחלום ולעבוד כדי להשיג, ואז אפשר.
אני מחדדת רגע את מה שאמרת, אני רוצה להגיד עוד פעם, כי את אמרת לחלום ולעבוד ולהשיג, ואני חושבת שהמילה לעבוד היא מאוד חשובה פה, כי כולנו התרגלנו אולי למחשבה של לחלום ולהגשים,
נכון.
וכאילו החלק של העבודה הוא קצת לפעמים הולך לאיבוד.
אבל דיסני לימדו אותנו גם את זה. אם תשימי לב אגב לתכנים של דיסני, זה תמיד יש שם איזשהו מסע,
נכון,
ואיזושהי
תהליך.
עבודה. כן. זה לא, יש את ה-wish upon a star, אבל גם כשאת wish upon a star, יש לך איזו עבודה שם לעבור באמצע.
כן. אז אני חושבת ש... טוב, כל מה שדיברנו הוא גם מגניב, וגם יש הרבה מחשבה מאחוריו, אבל מה שאני לוקחת מהכמה דקות האחרונות, זה את העניין הזה של לראות משהו, להגיד אוקיי, בא לי, וגם להישאר במסלול הזה, כאילו לא להקשיב לקול הזה, שאני מניחה, לי יש אותו, אני מניחה שלכולן יש אותו, שאומר, לא, זה לא אצליח, או זה לא רלוונטי, או מי את, כמו שאמרת. טוב, ואז כל אחת אולי כנראה צריכה למצוא איך היא מצליחה להישאר במסלול הזה.
נכון. אני רואה שגם נשים הרבה פעמים, אנחנו גם עוצרות את עצמנו בגלל קולות חיצוניים, וגם קולות פנימיים שלנו.
כן, כן.
גם הכל יש לך סביבה תומכת, והכל כמובן בל נמעית.
כן.
אבל לגמרי.
אבל באמת הקול הפנימי, כי לפעמים אנחנו לא מאפשרות אפילו לקולות החיצוניים, אנחנו עוצרות את עצמנו.
נכון, זה בא הרבה עם האימהות גם, אני בטוחה, זאת אומרת, עכשיו כשאני אימא, אז אני לא יכולה, רגע, נכון. אני צריכה רגע לעצור דברים כך. אחרים, כן. כי עכשיו אני אימא. אפשר גם וגם וגם, זה בסדר ואפשרי.
תודה רבה, נוגה.
בשמחה, תודה לך.
ביי.
ביי.